שלום לכולם, אנחנו עומדים כאן בבית מדרשו הקדוש של מרן הרב קוק לפני פרשת וישב, ואנחנו הולכים לדבר היום על נושא מאוד מאוד מיוחד, סודו של פרץ, בנו של יהודה, שכידוע ממנו בסופו של דבר יוצא דוד המלך. בואו נתחיל, מקור א' בראשית למתחד, ויהי בעת ההיא, וירד יהודה מעת אחיו. כלומר, מדובר אחרי מכירת יוסף, אחרי כל הצער העצום שהם רואים את יעקב אביהם, ואז אומרים ליהודה, איזה מין מנהיג אתה, ופשוט יהודה בירידה נוראה, חס ושלום, השם ירחם. וירד יהודה מאת אחיו, ויתד איש אדולמי ושמו חירה. והיה שם יהודה בת איש כנעני ושמו שועה, ויקחיה ויבוא אליה. ותהר ותלד בן, נולד ליהודה בן ראשון, ויקרא את שמו ער. מה זה ער? מה חשבת לקרוא לו ישן? מה זה ער? איזה מין שם זה? טוב, אז יהודה קורא לו, כתוב ויקרא את שמו ער. ואתה הוד ותלת בן, ותקרא את שמו עונן. עכשיו, האישה קוראת. מה קרה פה? עכשיו, גם איזה מין שם זה עונן? כאילו, מה? צער, אבלות, מה נסגר? כאילו, אמרה לו, ראיתי קראת ער, בוא, אתה לא כזה מומחה, בוא, תן לי. ומה עכשיו היא? קוראת עונן, יופי של דבר. ואפשר להגיד אולי, תשמע, ראתה את יהודה כל כך עצוב, כל כך במצב אחרי מכירת יוסף. אמרה עונן, טוב, ותוסף עוד ותלת בן, ותקרא את שמו, גם את הבן הזה היא נותנת שם, ותקרא את שמו שלה. עכשיו שלה זה לשון שכחה. אולי היא אמרה, אני מקווה שהוא ישכח סוף סוף מכל מה שקרה לו. אולי. והיה בכזיב בלידתה אותו. לא נשמע הכי מצלצל כיף, כן? בכזיב, טוב. ויקח יהודה את אישה לער בכורו. ושמה תמר. פה נכנסת תמר, שהייתה אישה מאוד גדולה, יש אומרים מביתו, ביתו של שם, זרו של שם. חומר, ויקח יהודה אישה לער בכורו, ושמה תמר. ויהי ער בכור יהודה, רע בעיני השם, וימיתהו השם. אז מה יש לנו משחק מילים? במקום ער הוא נהיה רע. הפכו לו את האותיות, כן? אז כלומר, הוא הפך לעצמו. והיא ער בכור יהודה, רע בעיני השם, וימיתהו השם. מה מסתתר מאחורי הסיפור הזה? והיום היהודה לעונן, בוא אל אשת אחיך ויבם אותה, והקם זרע לאחיך. והידע עונן כי לא יהיה הזרע, הוא ידע שזה לא בשבילו. כלומר, מה פירוש? הילד שיצא, זה בעצם בסוד היבום, זה נשמת אחיו שחוזרת לעולם. אז בעצם הילד שיוצא זה לא באמת ילד שלו, אפילו שהוא הביא אותו, זה קרוי על שם אחיו. והיה עם בעל אשת אחיו ושחיית ארצה לבלתי נתון זרע לאחיו. לא, הוא לא אח טוב. הוא לא רוצה בטובתו של ער. ואז מה קורה? והירה בעיני השם אשר עשה, והיה מת גם אותו. והיוגד לך שמעניין והיה מת גם אותו. אפשר להגיד גם, אתה יודע, הראשון היה רע, גם הוא רע. טוב, נראה הלאה. ויוגד לתמר למור, הנה חמיך עולה, תמנעת על הגוז צונו, אחרי שלא נתנו לה את שלה. אז אומרים לה שהוא עולה לגוז צונו, ואז מגיע כל הסיפור, שבסופו של דבר יהודה ותמר, והיא בעת לידתה, והנה תאומים בבטנה. כשתמר יולדת, יש לה תאומים. תאומים, מאוד מעניין. והיא בלידתה. עכשיו גם פה יש אירוע כזה, סצנה, שאנחנו לא מבינים מה העניין. והיא בעד בלידתה, ויתן יד, ותיקח המילדת, ותקשור על ידו שני, למור, זה יצא הראשונה. והיא כמשיב ידו, והנה יצא אחיו, ותומר, מה פרצת עליך פרץ, ויקרא שמו פרץ, ואחר יצא אחיו אשר על ידו השני, ויקרא שמו זרח. אז יש לנו פרץ וזרח, והשאלה היא, מה העניין? למה זרח מוציא יד? הוא בא להיוולד, ואז בעצם פרץ פתאום מתגבר, הוא יוצא, ואחריו יוצא זרח וקוראים לו זרח. מה העניין? אומר רשי, ער רע בעיני השם. מה הוא עשה? אומר רשי, כרעתו של עונן משחית זרעו, שנאמר בעונן והיה מתגם אותו. אז כמיתתו של ער, מיתתו של עונן, זה היה אותו סיפור. אז הוא אומר, רגע, אני לא מבין. עונן עשה את זה כי הוא לא היה מוכן לתת לאחיו. אבל ער מה? אומר רשי, ולמה היה ער משחית זרעו? כדי שלא תתעבר ויקחיש יופיה. כלומר, תמר הייתה אישה יפה, בא ער ואמר, אוהו, תיכנס להיריון, היא כבר לא תהיה יפה, הוא מאוד מאוד אוהב את היופי, והוא לא רוצה שהיא תיכנס להיריון, ועשה מה שעשה, ומער נהיה רע, והקדוש ברוך הוא המית אותו. ואנחנו שואלים, מה זה? מה מסתתר מאחורי הסיפור הזה? טוב, עכשיו תראו, אפשר להתבונן, ולחזור רגע אחד אחורה, למה שעבר על יהודה, שזה הסיפור של יוסף, בואו נראה ביחד, מקור ב' בראשית למד זין, והחלום יוסף חלום. אז קודם כל, יוסף חולם חלומות. חלום, כמו שומע הרב קוק בריש מילין, זה נקודת החולם, הנקודה שמעל האות, היכולת לעלות ולהסתכל מעבר, כן? ויגד לאחיו, ספר לאחים שלו. למה? אתה יודע, חלום זה אתה והקדוש ברוך הוא, זהו. אז הוא מרגיש צורך להגיד לאחיו, ויוסיפו עוד סנו אותו. כלומר, זה לא הכי חכם לספר את זה, אבל בעל החלום הרגיש שזה מתפוצץ בתוכו, טוב? ויאמר עליהם שימונה החלום הזה אשר חלמתי, והנה אנחנו מאלימים אלומים בתוך השדה, והנה קמה אלומתי וגם ניצבה, והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחוונה על אלומתי. ויאמרו לו אחיו, המלוך תמלוך עלינו? עם השול תמשול בנו? ויוסיפו עוד סנו אותו על חלומותיו ועל דבריו. והחלום עוד חלום אחר, ויספר אותו לאחיו. למה לספר? למה אתה מספר? ויספר אותו לאחיו ויאמר, הנה חלמתי חלום עוד, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. ויספר אל אביו ואל אחיו, ויגער בו אביו, ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? הבוא נבוא אני ואימך ואחיך להשתחוות לך ארצה, ויקנאו בו אחיו ואביו שמר את הדבר. אבא שלו ידע שיש פה משהו שזה לא סתם, ממתין ומצפה מתי זה יבוא. ויאמרו, ואז מגיע הסיפור של המחירה, מה בדיוק קורה שם? ויאמרו איש אל אחיו, הנה בעל החלומות על הזה בא, הוא עם החלומות שלו, ואתה לכו ונהרגהו, ונשניחהו באחד הבורות, ואמרנו חיה רעה אכלתו, ונראה מה יהיו חלומותיו. כלומר, יש להם איזה זלזול מאוד גדול בחלום. כי כשאתה חולם חלומות, ואין להם שום קשר כרגע למציאות, אז אנשים מזלזלים. מה אתה מספר? הרי החלום שלך כרגע אין לו שום סיכוי במציאות. אז למה לדבר? חלום חלום, כל הכבוד. אבל זה חלום תלוש מהמציאות. ונראה מה יהיו חלומותם. אז כשיהודה חווה את כל החוויות האלה, ועושה את הטעות שעשה עם יוסף וכו' וכו', וירד יהודה מעת אחיו, כשהם קולטים שהם עשו טעות נוראה, ונולד לו בן. אז איך הוא קורא לבן? ער. מה זה ער? לא חולם חלומות. לא חי לי באיזה מציאות רוחנית כזאת עלומה, שלא קשורה למציאות. הוא יהיה ער. הוא לא יהיה כמו יוסף, חולם חלומות. הוא יהיה ער, הוא יהיה לו ראייה מאוד מאוד ככה, יראה את המציאות, יביט נכוחה, ולא יבוא עם חלומות שהוא מולך על כולם, בלי שום קשר למציאות, שבכלל יהודה המלך. אז הוא קורא לבן הבכור שלו, ער. אחרי שהוא אומר את הער הזה, בבן השני, בבן השלישי, הוא כבר לא מתעניין יותר מדי, כבר היא קוראת שמות. עונן, הוא, תראה איך הוא, עונן זה יהודה, איך הוא עצוב, כן? אבל כל הזמן, קוראת לבן השלישי שלה, שישכח כבר, תראה מה קורה איתו. אבל הוא, לבן הראשון, הוא עוד, כאילו בא לתת חזון, בא להגיד, אני אכלתי אותה בגלל חולם החלומות, בגלל מציאות של בן אדם שחי באיזה מקום רוחני, חולם חלומות, ועכשיו כולנו צריכים להתמודד עם החלומות שלו, אז אני רוצה את שאו, יהודה אומר, שהוא רוצה את הבן שלו, ער, לא חולם חלומות, ער. ואז מה קורה? נולד לו ילד באמת מאוד ער. הילד המאוד ער הזה, הוא מאוד ער, מאוד ערני, הוא מאוד חושי, הוא מאוד אוהב את היופי של תמר, כמה היא יפה. הוא לא רוצה להביא ילדים. היא יפה, הוא מאוד ער. ואז מה הופך הער הזה? מער הוא הופך לרע. והשאלה היא האם בזה זה נגמר? עכשיו, קודם כל אנחנו צריכים להבין שברור שהמעיסה של יהודה לכאורה, לכאורה, אם דברנו צודקים, המעיסה של יהודה בחלומות של יוסף היא לא מוצדקת. בואו נראה את הרב קוק מקור ג' אורות הקודש חלק א', הגיון הקודש פסקה נון ג', אומר הרב, החלומות הגדולים, יסוד העולם הם. אדוני, החלומות הגדולים, לא חרטה, לא קשקוש, החלומות הגדולים, יסוד העולם הם, יסוד העולם. המדרגות שונות הן, יש כל מיני מדרגות של חולמים. חולמים הם הנביאים, בחלום הדבר בו. חולמים הם המשוררים, בהקיץ, בהקיץ, בסדר, אבל הם חולמים. מחר אולי נפליגה בספינות, אני יודע מה, כאילו, חולמים בהקיץ. וממשיך הרב ואומר, חולמים בעלי המחשבה הגדולים לתיקון העולם, גם אנחנו פה חולמים לתיקון העולם, מתרוממים מעל המציאות הקיימת וחולמים. חולמים אנו כולנו בשוב השם את שיבת ציון. הגסות של החיים החברותיים ביותם שקועים רק בצדם החומרי, אם אתה תהיה רק ער, כאילו מאוד ער למה שקורה בצד החומרי, הפרגמטי, המעשי, אומר הרב, זה מצב כזה, נוטלים את אור החלום מן העולם, את זור ההרחבה שלו, את עלייתו העליונה מהמציאות הקודרת. אתם מבינים? הוא ראה רק את אשתו כמה היא יפה, וזהו, הוא חי את הרגע, הוא ער. הוא אומר, הוא לא חולם, רצית שהוא לא יחלום, נכון? הנה, הוא לא חולם. אם הוא היה קצת חולם, היה רואה שיוצאים ממנו ילדים, ואחר כך בהמשך בעזרת השם דוד המלך, והיה חולם על תיקון עולם, אבל הוא לא, הוא היה רק ער. ער, לא חולם. אומר מרן הרב קוק, הגסות של החיים החברותיים באותם שקועים רק בצדם החומרי, נוטלת את אור החלום מן העולם, את זור ההרחבה שלו, את עלייתו העליונה, מהמציאות הקודרת, עד שהעולם מפרפר במחאובים, כשאי אפשר לחלום, אם אתה רק ער, אתה ער למצב. עד שהעולם מפרפר במחאובים, מתוך הקיצותיה הארסיות של המציאות, חסרת זוהר החלום. מציאות בלי חלום? מציאות שהקיצותיה הארסיות. כי תראה מה המצב, תראה מה קורה, אם אתה לא חולם, אז רק מה שיש כעת, אתה ער על המצב, אה? אומר הרב, רק המחאובים הם ייסורי אהבה, הם ימרקו את העולם, יבררו לו כמה גדולה היא הטעות של המתפארים במציאות הלקויה. הם פרגמטיים, הם ערנים, הם ערים למצב, בעת אשר רק החלום החופשי המורד במציאות וגבוליה, בדיוק כמו יוסף הצדיק, הוא באמת האמת היותר הווייתית של המציאות. הרי חלוצי המדינה, אור החיים הקדוש, החוזה הגדול, בא לפה ואומר, זהו, הגיע הזמן הגאולה, מה יש כאן? אין כאן כלום. אין כאן כלום, ממשיך דרכו החידה הקדוש. מה יש כאן? אין כאן כמעט כלום. אחר כך מגיע בעל שם טוב ותלמידה, ואחרי זה מגיע רב מנחם מנדל מויטבסק, ממשיך דרך. אחרי זה מגיע תלמידי הגר"א, אחרי זה מגיעים תלמידי החתם סופר. מה יש כאן? אין כאן כלום, כלום. הם חלמו. הם חלמו על הקמת מדינה. הם חלמו. בלי חלום, איך אתה מקים מדינה? איך אתה משנה מציאות? אומר מרן הרב, שרק החלום החופשי, המורד במציאות וגבוליה, הוא באמת האמת היותר הווייתית של המציאות. זה האמת היותר מציאותית. ואז שב חזון החלום והיה למחזה ברור. פה אל פה אדבר בו, הוא מראה ולא בחידות, ותמונת השם יביט. מתוך החלומות של יוסף, בסוף מגיעים לנבואה ברורה מאוד מאוד, אספקלריה אמירה של משה רבנו. אז בכל זאת, יהודה בן יעקב, ענק עולם, אז מה, הוא בא רק לשלול את החלום? מה הייתה כוונתו במילה ער? הרי בסוף יצא לו לא טוב. יצא לו בן אדם שלא רואה כלום מעבר להרגע. הוא ער ליופי של תמר, וזהו, בזה נגמר הכל, נעשה רע. מער נעשה רע. אז מה הוא ראה במילה ער? אומר הרמב"ן, מקור ד' לפניכם, ועכשיו אנחנו מתחילים להעמיק בתורתו של יהודה בן יעקב. יהודה קרא לבנו ער מלשון עוררה את גבורתך. יהודה קרא לבנו ער מלשון עוררה את גבורתך. מה זה, איפה הפסוק הזה? תהילים פי. עכשיו מאוד מעניין שהפסוק מדבר על בני יוסף, ישועת בני יוסף. מאוד יפה. אז בתהילים פי, רואה ישראל האזינה, נוהג כצון יוסף. יושב הקירובים הופיע לפני אפרים ובנימין ומנשה שזקוקים לך, כן? עוררה את גבורתך ולך לישועת עלינו, לך מתאים להושיע אותנו. אבל שימו לב מה הוא אומר, עוררה את גבורתך, כביכול לעורר את השכינה הקדושה שתבוא ובגבורתה תושיע את עם ישראל. בשופטים פרק ה', בשירת דבורה, אומרת דבורה, אורי אורי דבורה, אורי אורי דברי שיר. מה קרה לה באמצע? היא מאירה את עצמה, מה זה? מה זה האורי אורי הזה? אומר רש"י, ורבותינו אמרו, מפני שנתהללה ואמרה, עד שקמתי דבורה, נסתלקה אמנה רוח הקודש. היא אמרה בשירה, חדלו רחות, אנשים פחדו ללכת בדרכים, עד שקמתי אני דבורה, קמתי וזה, עד שקמת, הסתלקה רוח הקודש. הסתלקה רוח הקודש, אומרת דבורה, אורי אורי דבורה, היא מבקשת את רוח הקודש חזרה. לפי זה הלשון של ער, זה שרוח הקודש האלוהית התעוררה בו, נמצאת בו, מתגלה בו, מופיעה בו. פשוט ער לקח את ההופעה הזאת במקום למקום של קדושה, למקום של הופעה של יופי נשי בלבד. אומר הפסוק בישעיהו נ"א, התעוררי, התעוררי, קומי ירושלים. מה זה? אומר מצודת דוד, הקיצי מתרדמת הצער וקומי. כלומר, אפשר שיהודה גם כן יודע שהוא נמצא בצער, והוא אומר, צריך להתעורר, להתעורר, לקום מהצער, כי הצער מרדים, הצער סוגר את הכוחות, מחבא את הכוחות, מחבא את האורות. את צריך להתעורר. ועוד בישעיהו סמך, קומי אורי, זה חשוב מאוד, קומי אורי, קיבה אורך, וכבוד השם עלייך, זרח, 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 שימו לב, זרח, נכון? אז קומי אורי, קיבה אורך, כלומר תתמלאי באור, כי בא אורך, הנה, אור השם עלייך, וכבוד השם עלייך זרח. עכשיו שימו לב שבלכת דודי, הפייטן חיבר את זה ואמר, התעוררי, התעוררי, נכון? התעוררי, התעוררי, קיבה אורך, קומי אורי. שימו לב, הוא מחבר את העירות עם האור, נכון? וגם זכריה ב', תכף נגיע לזרח, וזכריה ב', הס כל בשר מפני השם, כי נעור ממעון קודשו, ההבטחה של שבת חנוכה, כן? נעור ממעון קודשו. כלומר שבסופו של דבר, העירות הזאת זה גילוי שכינה, זה התעוררות, וזה אור זורח. ולכן כשנולד הילד, תשימו לב, נולד הילד שמוציא את היד שלו ראשונה. למה זרח מוציא את ידו ראשונה? כי הוא באמת הבכור כאן. אז בואו נתחיל אחרת. למה נולדו תאומים? למה ליהודה ותמר נולדו תאומים? משום שכל הסיפור עם ער ועונן, זה שער לא ידע להביא את ההופעת השכינה למקום הנכון שלה, הלך זרק את זה על יופי של אישה, וזה, איך קוראים לו, עונן, לא היה מוכן לדאוג לאח שלו. אז מיהודה ותמר יצאו תאומים. להגיד לך שכשאתה דואג לאחיך, דואגים גם לך. עכשיו, מה זה התאומים האלה? לכאורה, קודם כל יהודה ותמר, נולד להם ילד שלהם, יופי, אבל יש שם, נולד עוד ילד. מה זה העוד ילד? יש שם ילד שהוא בכלל ער, שהוא היבום, שהוא להקים שם המת מחדש, שזה יסוד גדול של מלכות יהודה, מלכות בית דוד, לכן גם כן רות ובועז זה סיפור של ייבום, כן? אני לא רוצה עכשיו להאריך, אני אתן רמז קטן. בסופו של דבר, המייבם מה עושה? לוקח את עצמותו ויולד ילד שהולך בעצם על שם אחיו בכלל. כאילו, לא למען עצמו. כל מלכות בית דוד, זה מה שהיא עושה, אין לה משאלה כלום, והכל היא עושה שהכל יהיה קרוי על שם השם ולא על שמה. בשונה מהפוליטיקה של היום, מלכות בית דוד זה סוד היבום. אתה פועל, עושה, מוליד, מקים, מנצח, והכל על שם השם, לא על שמך. למען שמו יתברך, למען שמו באהבה. זה סוד היבום. אבל בכל אופן לענייננו, יוצאים בלידה הזאת שני אחים תאומים. אז בא לצאת הראשון שהוא הבכור, שמה העניין שלו? זרח, זריחה, אור, ערנות, אבל הפעם לא ערנות של סתם ער, כי ער סתם יכול להיות גם סתם יופי חיצוני, אלא זרח, זריחה של אור, התעוררות שהיא זריחה של אור השכינה. אז לכן זרח בא לצאת ראשונה. מגיע פרץ אומר לו, רגע, סליחה, אני מבין שאתה הבן הבכור של יהודה ותמר, אבל קודם צריך לצאת הילד שקרוי על שם ער, שקרוי על שם הילד הראשון, שהוא היבום פה. אז פרץ אומר לו, תודה רבה, תמתין רגע, ופרץ פורץ החוצה ויוצא. ואז אחרי שיוצא פרץ, שהוא בעצם היבום של, שבא לתקן את נשמת ער הראשונה, כן? עכשיו נולד זרח, שהוא מהלידה הזאת של יהודה ותמר, שהוא בן של יהודה ותמר באופן פשוט, שהוא היה אמור להיות הבכור, אבל במקרה הזה פרץ פורץ ואומר לו, תמתין, לא, קודם ייבום, אחרי זה אתה תצא. אז לכן זרח זה זריחה, זה אור, זה תיקון של ער שיהודה ותמר מתקנים, אבל באמת הייבום, באמת הקמת שם המת, זה למעשה פרץ. עכשיו, אחרי ההבנה הזאת, שאני מקווה שאנחנו זוכים לכוון אל האמת, אז קודם כל, הכל יוצא מאוד יפה עם כל השמות, להבין מה כל הסיפור של כל אחד והכל. אבל אנחנו עדיין לא מבינים, אבל אז מה הסיפור של פרץ? אז למה אתה קורא לו פרץ? אז דיברנו פעם שיש פה תיקון מאוד גדול, שדווקא יהודה שחשב אותה חלילה לאישה פרוצה, רוצים משם ניצוץ קדוש של לפרוץ וללכת קדימה, וזה מתהפך לקודש, ולכן קוראים לו פרץ. אבל איך זה קשור למהלך של ער? מה עומד מאחורי זה? מה עומד מאחורי זה? אז קודם כל בואו נראה את החשיבות העצומה של הפריצה. תראו איתי יחד מקור ה', מיכה פרק ב', עלה הפורץ לפניהם, צריך פורץ שיעלה לפניהם, פרצו ויעברו שער ויצאו בו, ויעבור מלכם לפניהם והשם בראשם. אז מי זה עלה הפורץ הזה? אומר מצודת דוד, עד לא יעלו הם, יעלה לפניהם מי שיפרוץ גדרות, צירים, מסוכת חדק, כאילו מלא קוצים שמפריעים בדרך, ליישר את הדרך. צריך ליישר את הדרך. זה בדיוק כמו שקורה היום. אנחנו רק בתחילת הסרת הקוצים. ממש, רק מתחילים להסיר את הקוצים. עכשיו לא פשוט בכלל. ועל אליהו הנביא יאמר שהוא יבוא קודם הגאולה, ליישר ליבות ישראל לאביהם שבשמיים. מי שחושב שרפורמה משפטית, בגץ, לא בגץ, חברים, זה כלום זה. בדיחה שאין כמוה. כל שיטת המשפט הזאת, לא שלנו. זה לא יהודי הסיפור הזה. יבוא אליהו הנביא ליישר ליבות ישראל לאביהם שבשמיים, להיות מבוא אל הגאולה. כמו שאומר הנביא מלאכי ג', הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. אז כלומר, שאתה צריך פורץ, שיפרוץ את הדרך עבור עם ישראל. טוב, ואיך זה קשור לער? אז עכשיו שימו לב, כי זה מאוד מאוד נוגע אלינו. זה גם מתוק ויפה, וגם מאוד נוגע אלינו. אבל ליהודה הפריע משהו אצל יוסף. הוא אמר, תראה, הוא חולם חלומות, אני מכבד. הוא בטח גם מבין מה שהרב קוק כותב, שהחלומות הגדולים, יסוד העולם הם. הכל בסדר. אבל אם יש לך חלום, אז בוא בבקשה, תחזור לערנות של המציאות, ותיישם אותו. מה אתה מספר לנו סיפורים על חלומות שלך, ומעורר שנאה? אם חלמת חלום, קום, ער, תעמוד מול המציאות, תהיה ער לכל מה שקורה, ותשאף קדימה לממש את החלום. מה אתה מספר לנו סיפורי חלומות? במילה ער זה לא יצא טוב. אז אחר כך הוא קורא לו לילד זרח, כאילו מלשון אור, זריחת אור, זריחת אור השכינה, אור מלשון אורת גבורתך, אמר לנו הרמב"ן, וראינו עוד מלא, השם נאור ממעון קודשו, כן, אורי, אורי, התעוררי, התעוררי, קום מירושלים, ואורי, אורי דבורה, רוח הקודש, ראינו. עכשיו שימו לב, אז מה זה פרץ? מה זה פרץ? השם פרץ זה התיקון הגדול של ער. כי השם פרץ הוא דיוק של המסר של יהודה בן יעקב. יוסף הצדיק, יוסף בן יעקב, הוא חולם חלומות. והוא מספר עליהם. בסוף החלומות מתגשמים לו. הקדוש ברוך הוא מגשים לו אותם. כי זה לא היה סתם חלום, זה דבר השם שהתעורר בתוכו. בסדר. אבל יהודה אומר, רגע, אני לא בבית מדרש הזה. בבית מדרש שלי, חלומות? קמים ופורצים דרך. קמים ופורצים דרך, ועלה פורץ לפניהם. אל תלך תספר את החלומות שלך. תודה רבה על הסיפורים האלה. קום תפרוץ דרך. תהיה פרץ. אל תהיה לי אחד. יש לו חלומות. לא רוצה להתחיל פה להסתלבט יותר מדי, שלא יתפרש לא נכון, כן? חלילה. כמובן ששתי הגישות האלה של יוסף ושל יהודה משלימות זו את זו. כי החלומות של יוסף הם כל המקום של הראייה הרוחנית, שמתרוממת מעל המציאות, שמשחררת אותנו מכבלי המציאות הקיימת, מכל השעבודים, לוקחת אותנו קדימה בראייה. ברור לגמרי, זה קודש קודשים. אבל צריך להשלים את זה. וההשלמה של זה היא לא ער, זו הייתה טעות כנראה, ההשלמה של זה היא פרץ, כוח של התעוררות, של חלום קודם כל, של התעוררות גדולה, של אור שכינה שמאיר בך, דחיפה פנימית שדוחפת אותך, אבל תקום ותפרוץ. לפרוץ, אתם יודעים מה זה לפרוץ? לפרוץ פירושו של דבר שיש בדרך קוצים ומסכים ומחסומים ואנשים שמפריעים לך ומציאות שנראית בלתי אפשרית. קום, תפרוץ. זה לא פשוט, אני יודע, אני אומר לכם, זה לא פשוט. אבל הדרישה היא קום, תפרוץ. לא מספיק החלום של יוסף, צריך את הזריחה של יהודה ואת הפרץ של יהודה. את הפריצה, לקום לממש. עכשיו, אם החלומות כבר הגיעו לשלב שהם אמורים להיות ממומשים מזמן, והם לא מתממשים, ואנשים ממשיכים לדבר ברמה של חלומות, ולא מבינים שהגיע הזמן לקום ולפרוץ, אז חמנה לצלן, עלול להגיע גם טבח. הטבח שהיה בשמחת תורה. משום שכוח הפריצה בצד הלא נכון, השתולל. כוח הפריצה בצד של תורה כמעט לא היה קיים. פשוט כמעט לא היה קיים. ועכשיו כל השמאל שב על קיאו. ממש ככלב השב על קיאו. כואב. אחים. אחים שלנו. כואב להגיד את זה. הם ככלב השב על קיאו. חוזרים על אותם רעיונות. על אותם דברים. חוזרים להתנכל להתיישבות עוד פעם. חוזרים לתת דגש על איזה כמה ילדים מופרעים בהתיישבות, ושוכחים לגמרי מכל מה שקורה מולנו. מי שטוענת מטוסים קלים, עפים מרמאללה מעל בית אל, דברים טורפים, לא יודע, נכון, לא נכון, צריך לבדוק. יש לנו התמודדות אדירה ביהודה ושומרון. יש לנו התמודדות אדירה בכל רחבי הארץ. יש להם נשק בכמות של 550 חטיבות. זה כמות הנשק שיש להם, מי שלא יודע שידע. זה בכל ארץ ישראל, זה בערים במרכז הארץ, זה בכל מקום. אני לא רוצה להתחצת פה את כל הרשימה. מי שיודע את האמת של מה שמתרחש מאחורי הקלעים, זאת מדינה מתפרקת מבפנים, נכבשת מבפנים. ובמה השמאל עסוק עוד פעם? ככלב השב על קיאו. אז מה קורה? אז אנחנו נמשיך להיות חולמי החלומות של מדינת ישראל. לא, אומר יהודה, לא. לא, זה לא שלם החלומות האלה. אני צריך פרץ לקום ולפרוץ, ועלה פורץ לפניהם. כמובן שהמפתח לכל זה הוא קודם כל לפרוץ ברמה הנשמתית, הרוחנית. אני לא מדבר עכשיו על חלומות, אני מדבר עכשיו על תורה שנותנת לנשמה לעוף, להיפתח, להתגלות, להופיע, להביא את המרץ הנדרש, להביא את הדחיפה הנדרשת. אומר לנו מרן הרב קוק, מקור וו לפניכם, אורות התחייה נון וו. צריך ליתן חופש גמור לנטייה הרוחנית שבנשמה, שתתפשט ותתרחב בכל כוחותיה. לפי רוב פעולותיה החופשיות, יאמץ חילה, ותגלה נפלאות הדרת גבורת קודשה על החיים ועל כל המעשים והמחשבות. כל עוד אתה מגדל את הילדים פה בלי לימוד אמונה בכלל, בלי שום רעיונות גדולים, הכל כזה מאוד מאוד קטן, נמוך, דל, יגיעו לסיור א', יגיעו לישיבה הגבוהה, יגיעו למדרשה, אז הם ילמדו, מותק, בגיל 18 האנשים האלה כבר מנהיגים כבר, אם לא הבנת, בגיל 20, 21, 2 הם כבר יכולים להיות מ"פים, מ"מים, יכולים להיות מנהיגים ממש, מה אתה מחכה לגיל 18? הילד הזה בגיל 12, 13 כבר חייב לקבל ממך הבנות רוחניות, נשמתיות, גדולות, חופשיות. זה יביא את גבורת הקודש על החיים, על כל המעשים. בחופש הנשמה תעלה עימה את כל כוחות החיים. ברגע שתיתן חופש לנשמה, ממילא אתה תגדל פה אנשים, שכשאתה לא תבין מאיפה הם מביאים את זה בכלל, מאיפה הם מביאים את העוצמות האלה. ממשיך הרב ואומר, בחופש הנשמה, תעלה עימה את כל כוחות החיים המפוזרים והמשתלשלים ממנה, וכולם באגודה אחת יתרוממו למרום הקודש העליון. מידה זו הולכת ומאירה, כל מה שאור התורה חודר יותר ומאיר, כל מה שרזי תורה הפנימיים, בלימוד אמונה כמובן, אין הכוונה קבלה בגיל צעיר, וכן כוונה רזי תורה לאנשים יותר מבוגרים. כל מה שרזי תורה הפנימיים, בין מצד המדע, בין מצד הרגש, בין מצד הדמיון, יותר יתגלו והתפשטו, יותר יוכשרו, להיות העסק בהם קבוע ורגיל, שאנשים יהיו רגילים באופן קבוע, באופן רגיל, ללמוד את הדברים הרוחניים האלה. כן תתעלה הנשמה בכלל או בכלל, ונשמת העולם, אור החיים של השכינה האלוהית, תזהיר יותר, כן, תזהיר יותר. ותגלה אורה על כל הנפשות ועל כל מעשיהם. וישראל האחוזים מעומק טבע נשמתם באחיזת הקודש העליון, המגמה הרוחנית העליונה של הצילות החיים וההוויה, הרי מעומק נשמתנו אנחנו אחוזים שם, במקום הנשמתי הזה, התרוממו על ידי התגברותה של האורה הפנימית. איך היא מתגברת? איך תגביר את האורה הפנימית בלב כל הצעירים שלא יהיו עסוקים בכל מיני שטויות וקשקושים של חילוניות, רוצה להגיד, של חילוניות שאיבדה דרך? איך אתה מרים אותם? אומר, הם הרי אחוזים שם מעומק נשמתם, יתרוממו על ידי התגברותה של האורה הפנימית היוצאת מאור דעת עליון. אתה נתת להם לימוד אמונה בעמקות? נתת להם? לא. לא. 30 שנה לפחות אני צועק. 40 שנה מדבר, מאז שאני בחור צעיר, 30 שנה צועק. עוזר לי? אומר מרן הרב, שימו לב, האורה הפנימית היוצאת, התגברותה של האורה הפנימית היוצאת מאור דעת עליון, יתעלו ויתפארו, והגבורה האלוהית תעודדם בהדר תפארתה, ויתקשרו, יכשירו את עצמם יותר ויותר, כל הדור כולו, לאור גאולה, לאורו של משיח, והדר השלום הכללי, אותו שלום שיודע לחבר את הכל, כל הדעות, כל התפיסות, כל החוכמות, כל הכישרונות, וכן האהבה, לכללות האומה ולכל פרטיה, לפעולותיה, להרחבת חייה, להרחבת חייה, שאור השם יאיר בכל מדינת ישראל, ילך ויתפשט בעולם. זה יתפשט בכל העולם כולו. עד כשזה יבוא, אומר הרב, שמהאדר הפנימי שלנו יפוצו קרניים גם כן על ההוד החיצוני שלנו, ויתחיל כל העולם מבחוץ גם כן להכיר את אור תפארת עוזנו, ואז מה יקרה? העולם יסתכל ויגיד, תקשיב, שם בעם ישראל, במדינת ישראל, מתרחשים דברים מדהימים, ומה יקרה אז? והכבוד הכמוס שיש באומות העולם לעם ישראל, הכבוד הכמוס המונח במעמקי הנשמה של כל העמים התרבותיים לאורם של ישראל. הכבוד הכמוס הזה של אומות העולם אלינו, שנעצר על ידי מעצורים רבים, יפרוץ את כל מעקביו וכנח על פרצים יזרום, לאתר ישראל בתפארה ולעזרו בגבורה. אומר הרב, תבין, ההשפעה של הדבר הזה תגיע לכל היקום, לכל ההוויה, לכל האנושות כולה. כולם יקומו ויגידו, מה זה עם ישראל הזה? אנחנו רוצים גם כן. רוצים ללמוד, רוצים להתקרב. חברים, אנחנו חייבים לעשות את השינוי בתוכנו. לא ייתכן שנהיה רק איזה מין חולמי חלומות ועוד חלומות מקובעים. חלומות מקובעים. אם אתם כבר חולמים חלומות, בואו תחלמו אותם בגדול, באושר, בגיוון, בהבנה, בעמקות, מה אתה בדיוק רוצה, ואחר כך לקרום ולפרוץ את הפריצה שצריך, ועלה הפורץ לפניהם, להשלים את יהודה ויוסף ביחד, ועל ידי זה נזכה לדוד מלך המשיח, להתגלות משיח צדקנו, במהרה בימינו, אמן, חזקו ואמצו.